אז למי שתהה מי זו דנה? שומעים אותי בלי מיקרופון מאחורה? יופי. אז זה הזמן בריטריט שאנחנו מדברים איתכם בו על דנה, ודנה זאת לא מי שהיא. זה משהו. דנה זאת בעצם עוד איכות שאנחנו לומדים אותה, מפתחים אותה, מוצאים אותה מהכוח אל הפועל. בשפה הפאלי המשמעות שלה היא נתינה או נדיבות הלב. ובעצם כל המסורת הזאת היא מושתתת על... אפשר להגיד שזה אחד מעמודי התווך המאוד מאוד מרכזיים, גם מבחינה פרקטית, מבחינת חומר, מה שנקרא, אבל גם מבחינה פרקטית, מבחינת הרוח. זאת אומרת, כל מה שעשינו פה עד עכשיו, כל מה שאתם עשיתם פה עד עכשיו, כל שעה וכל רגע וכל יום וכל לילה, וכל mind moment של תשומת לב, מן הסתם קרח בחובו את הדנה, את הנתינה הזאת שנתתם לעצמכם, את המאמץ, את הריכוז, את המוכנות להישאר גם כשקשה. בלי האיכות הזאת של דנה, של נתינה, אי אפשר לתרגל. ברגע שמשהו בפנים קפוץ וסגור, אפשר להגיע איתו מרחק די קטן עד שאנחנו כבר מתחילים להרגיש את ה-limitations, את ההגבלות האלה. והרבה ממה שקורה בפנים, התנועה הזאת של, שיוצאת מהכלא אל החופש, מחייבת בעצם את התנועה הפנימית הזאת של דנה, של נתינה. ומעבר לזמן ולמאמץ ולתשומת לב, הייתה פה נתינה מאוד מאוד גדולה שלכם אחד לשני. נתינה שהייתה מוכנה לתת את הדממה, גם כשנורא התחשק לכם לדבר, ולתת את המקום כשמישהו אחר הלך לפניכם. ואולי אפילו לתת את החיוך. כשראיתם שמישהו או מישהי נמצאים במצוקה. ולא סתם, זה אחד הדברים הראשונים, לא הדבר הראשון שמלמדים כשאנחנו מגיעים למזרח ורוצים ללמוד בודיזם, מאז ועד היום, 2600 כמעט שנה, ילמדו אותנו על דנה, ילמדו אותנו על נתינה. אנחנו נגיע ונרצה ללמוד מדיטציה, קודם כל ידברו איתנו על זה. כל הריטריט, הצורה הזאת, המשונה והמופלאה של הקייטנה הזאת, שנראית אינסופית, אבל היא די סופית, עד מחר, מושתתת כולה, בעצם, כולה, על הסיפור הזה. זה די מופלא שכל פעם, אד הוק, קבוצה אקראית לחלוטין של אנשים שמחליטה, בריטריט הבא אני אבשל להם, אני אנהל אותו. כל פעם, אנשים אחרים, מחדש. מדהים, אנחנו בעצם שבוע שלהם יושבים פה, אוכלים טוב, מאוד אפילו. בזכות זה שהמחשבה הזאת על נתינה, על נדיבות, עברה בראש של כמה אנשים, שבסך הכל כמוכן, ישבו בריטריט. ובסוף הריטריט הם שמעו שיחת נתינה. דנה, אנחנו קוראים לזה. לא ארוכה במיוחד. כמה נקודות. כל פעם, סוף ריטריט, נותנים את הזמן לזה, נותנים את המרחב לזה, נותנים את המרחב לנתינה. והדברים קורים, הדברים ממשיכים. ומריטריט לריטריט, הריטריטים ממשיכים ומתקיימים בזכות המתנדבים, בזכות אין ספור מתנדבים שהם לא בריטריט עכשיו. שרשמו אתכם וארגנו וכל כך כל כך הרבה דברים שקשורים לארגון ולניהול של ריטריט. מבחינת המסורת, הלימוד והתרגול ניתנים תמיד באופן הזה, בלי מחיר נקוב. יש לזה כל מיני הצדקות. על אחת ההצדקות שאני הכי אוהבת בהקשר הזה, מעבר לזה שזה מסורת, מעבר לזה שגם אירן וגם אני וגם כל המורים בעצם במסורת הזאת, ככה קיבלו את הלימוד ואת התרגול, כן, באופן הזה. בנו, אף אחד לא דרש מאיתנו סכום מסוים תמורת הנחיות מדיטציה ביום הראשון, תמורת, לא יודעת, רעיון, תמורת שיחת דרמה, זה בכלל לא בז'אנר הזה. אז יש את הנדבך הזה של המסורת, שזה עובר ככה מדור לדור, מאחד לשני. ויש את ההסתכלות שאני מאוד אוהבת אותה, שהיא הסתכלות אחרת לגמרי, שמדברת על כלכלה שהיא רדיקלית. ובמקום לשתף פעולה, יסלחו לי מי שפה מביניכם מאוהב בקפיטליזם, אולי, יש פה חלק. זה בסדר, אבל במקום לשתף פעולה עם המקום הזה של אתן וכך מאוד מאוד ברורים שמשאירים אותנו, עוד פעם, זה לא דבר רע בפני עצמו, זה רק מה זה עושה לנו. שדברים מתחילים להיות מדודים ואנחנו מתבוננים עליהם מתוך, זה נורא מעניין לראות את זה, נקודת החוסר. אנחנו בודקים, חסר לי, יש לי, כמה אני יכול ואז יהיה על חשבוני, על חשבון משהו אחר. בסיפור הזה של הדנה קורה משהו אחר לגמרי. מזמינים אנשים, יאללה בואו. בסנסקריט, בפאלי, קוראים לזה, המשפט זה אהי פסיקו. בוא ותיווכח, בוא ותראה בעצמך. אתה לא חייב שום דבר. לא משנה מי אתה, לא משנה מאיפה באת, לא משנה כמה מספרים אחרי האפס יש לך בחשבון בנק, אולי רק אפס בחשבון בנק. וזה עוד מצב טוב, מול המינוס. לא משנה. בואי, תלמדי, תתרגלי. תני לזה לגעת בך, תני לזה לשנות אותך כבן אדם בעולם. זאת הנתינה האמיתית שלך או שלך, לאפשר את הדבר הזה שיגע בכם, שיקרה בכלל. ומבחינה פרקטית, פלא ופלא, אנחנו כאן. אנחנו עדיין כאן. לא רק שאנחנו עדיין כאן, המצב ממש טוב. מסתבר, הדנה עובדת גם לפי קנה המידה הרגיל שרגילים למדוד איתו דברים. אני חושבת שזה נורא מעניין שזה פוגש אותנו כבני אדם בעולם המערבי שאנחנו מכירים, שקודם כל אנחנו עושים פה משהו רדיקלית כי אנחנו הולכים נגד הזרם. כולם בחוץ ממשיכים, רצים, עושים מה שכולם בחוץ עושים, ומחר זה יהיה אנחנו, גם כן, כולם בחוץ עושים. ואנחנו פה עצרנו. עצרנו, שמנו לב, התבוננו. והרבה מזה נגד הזרם הפנימי הזה, כן? של הריצה בפנים, ואיך היא מריצה אותנו בחוץ, ופתאום אנחנו רגע אחד עושים פה משהו אחרת. והדנה, במובן הזה, לא שונה בכלל. היא תרגול מאוד עמוק. של המקום הזה. והתרגול מכוון לזה, כמו כל תרגול אחר, זה גם למידה וגם הוצאה מהכוח אל הפועל של משהו שקיים בנו כבני אדם. היה לי מורה פעם בבומביי, שהוא היה הודי ונורא נורא אהב את התרבות הבריטית. קשר מיוחד, הוא למד באוקספורד, ככה ההודים האלה של פעם, שיש הרבה אהבה לתרבות הזאת. אז הוא נורא אהב לצטט מחקרים כאלה בריטים. ואחד המחקרים האלה, מסתבר, דיבר על זה שרוב הכסף, אני לא ידעתי את זה, זה היה ממש נורא מעניין לשמוע, רוב הכסף של תרומות בעולם מגיע לא מארגונים גדולים, אלא ממה שנקרא grassroots, אנשים רגילים, ממוצעים, אין דבר כזה ממוצעים, אבל משהו כזה, לא מאיזה פילנטרופיה עצומה, לפחות זה המחקר שהוא ציטט, אחר כך ראיתי את זה מופיע בעוד מקומות, מספרים די גדולים. מה זה מלמד אותנו? מה זה מראה לנו? כמו שדיברנו על איכויות הלב, וככה הזכרתי את זה, ואולי אני אכנס לזה קצת יותר היום, אולי, נראה. המקום הזה של אהבה, של חמלה, של שמחה, של איזון פנימי עמוק, מה שנקרא איכויות הלב, זה מקום שהוא גם קיים בנו כפוטנציאל, בכולנו. וגם זאת הזדמנות לפתח, לטפח את המקומות האלה. וההבנה היא שאנחנו גם מצד אחד כמו מזיזים הצידה את מה שחוסם את הלב. אנחנו עושים את זה בהרבה הרבה שעות של תשומת לב, לא שיפוטית. התהליך קורה בעצמו, בלי שנצטרך לדחוף סלעים בשבילו, למרות שזה מרגיש ככה לפעמים. זה כמו להיכנס לחדר חשוך ופשוט להדליק את האור. זה הכל. וההבנה היא שהרבה פעמים איכויות הלב האלה הן כלואות בתוך ראייה לא נכונה, בתוך תפיסה לא נכונה. יכול להיות שנתפוס את עצמנו כקטנים, כלא מסוגלים, כלא ראויים. ובהקשר הזה של נתינה, של דנה, יכול להיות שנתפוס את עצמנו מתוך נקודת החוסר, שאין לנו. מתוך ה... אם אני נותן, אז זה על חשבוני, כזה, מין מודל כזה, פרדיגמה כזאת. ובעצם ההזמנה היא להסתכל על פרדיגמה שהיא אחרת, שהיא מאוד רלוונטית, אולי הרבה יותר רלוונטית בעולם הזה שלנו, שהיא הפרדיגמה של mother's milk, חלב אם, ככל שנותנים יותר, מסתבר, יש יותר. זה לא הקטע ה-new age הזה של הסוד, אוקיי? עכשיו אנחנו נדמיין שזה, ואני לא יודעת אם מישהו ניסה את זה פה, אני לא, אבל... אני לא זה, לא לזה הכוונה. הכוונה היא לבדוק, כמו כל דבר אחר שאנחנו מדברים איתכם כאן, אל תיקחו את הדברים שלנו כראה וקדש. קחו אותם כבדיקה. קחו אותם כתרגול. זאת המשמעות שלהם בעצם. זה לא כי אנחנו אמרנו, זה לא כי הבודה אמר. זה כי בדקתם את זה בחוויה, בהתנסות שלכם. אני יודעת מהחוויה, מההתנסות שלי, את העובדה הפשוטה שנתינה מביאה שמחה. זה יכול להיות משהו נורא קטן. לתת טרמפ, זה תמיד הדוגמה שאני אוהבת לתת, כי אני גרה בחור, בוא נודה על האמת, שוב, כל ריטריט. זה נכון. ואז האוטובוס מגיע 3 פעמים ביום, פעם אחת ב-6 בבוקר, משהו עזוי לגמרי. אין ברירה אלא, כן, להסתכל מסביב ולראות, וואו, יש פה מישהו ש... כן, אין לו רכב, נתקע לו הרכב. לא היה לו רכב אף פעם. צריך להגיע בדיוק כמוני ממקום למקום. מה עושים? זה לא תמיד נוח, זה לא תמיד כיף. אבל האמת היא, באמת, עם יד על הלב, אני עוקבת אחרי זה כבר הרבה זמן, אחרי התנועה הפנימית הזאת בתוכי, זה תמיד משמח אותי. וזה לא קשור לזה שהרבה פעמים לוקחת נשים מבוגרות כאלה עם המטפחות והסלים, ככה, והן מברכות אותי ומודות לי, וזה כיף, כן? אבל הרבה פעמים זה לא קשור. זה לא שם. בעצם זה שעשיתי משהו והוא מין זרע, זהו. נעביר את זה הלאה. וזה נכון לטרמפים, וזה נכון לתשומת לב למישהו שזקוק לה, וזה נכון כשזה מגיע לעולם החומר. איכשהו בעולם החומר הכל נהיה הרבה יותר דחוס לנו. הרבה יותר צפוף ומרגיש לנו, הרבה יותר אמיתי. זה בדיוק אותו דבר. המוסכמה החברתית של כסף, שכולנו, אפרופו לקנות, קונים אותה, מאוד מאוד ברצינות. האנרגיה הזאת שעוברת דרכנו לעולם, מזמינה אותנו לחשוב ולבדוק במה בעצם אנחנו רוצים לתמוך. במה בעצם אנחנו רוצים לתמוך בה? אורח החיים שלנו. דיברתי על הדרך של 8 הנתיבים, אחד מהם, אתם זוכרים, אחד מהם היה אורח החיים, פרנסה. האופן שבו אנחנו מתקיימים בעולם. האנרגיה הזאת היא שמתרגמת למספרים, עוד פעם, hopefully, כמה מספרים אחרי האפס, ואפשר לאכול איתה, לשלם איתה דלק, לקנות איתה מה שאנחנו רוצים. אופס, טריקי. מה שאנחנו רוצים, כל מה שאנחנו רוצים, מה קורה כשאנחנו קונים, במה אנחנו תומכים, את מה אנחנו משרתים. שאלות לחקירה. אז מבחינת תובנה, רן הזכיר לי אתמול שזה היה ב-2003, וואו, אנחנו כבר קשישים, אחי. היה ממש מזמן. היינו חלק מהתנועה.
תגידי לפני כמה שנים.
היינו חלק מהתנועה הזאת של להביא את הדנה לתובנה כארגון. שנינו היינו חדורי מוטיבציה. ממש על שנינו מאוד מאוד חשוב, וכל אחד בדרכו. והארגון, כארגון קיבל החלטה, זו הארגון הרבה יותר קטן, הוא קיבל החלטה שמעכשיו אנחנו לא מבקשים כסף תמורת הלינה והאוכל, כי הלימוד, המורים תמיד הציעו את הלימוד בדנה, בנתינה מנדיבות הלב. תובנה כארגון קפצה למים, so to speak, עפה באוויר, ואמרה יאללה, אני רוצה לנסות את זה. מי שמכיר את ארגון של גואנקג'י, עושים את זה הרבה שנים בכל העולם, שם זה בנוי קצת אחרת. והיו הרבה קולות של ספק, הרבה קולות שאמרו, זה לא ילך, זה לא יעבוד, אולי במקומות אחרים, בישראל מה פתאום, אנשים יבואו, כן, ישנו פה שבוע, יאכלו, וכן, לא ישירו כלום, כי זה בחינם, ישראלים אוהבים דילים. לא לצאת פריירי, חס וחלילה. אתם יודעים אגב מה הפירוש של המילה פרייר?
חופשי.
חופשי. אתה יודע, גיא, שהוא קשבת איתי כמה פעמים. זה מגרמנית, כן. אל תצאו פריירים, מי אמר את זה? אחד התרגולים שאני אוהבת לתת, לצאת פריירים. דווקא. איזה כיף זה, וואו. אפשר לוותר על משהו נורא גדול ש... אני אדחוף, כי אני הייתי קודם, האגוז קוקוס הזה. לא חשוב, בוא בבקשה, בבקשה. כזה, וואלה, אני לא חייבת להילחם, זה ממש בסדר, לא להיות צודקת. וככה בסוגריים. אז כן, מ-2003, ואפלא ופלא, מאז שתובנה כארגון החליטה לצאת להרפתקה הזאת, לצאת לדרך, זה, וואו, זה די מדהים מה שזה קרה, זה שינה דמוגרפית את ה... את ה... סוגי האנשים שהגיעו לפה, כן? למשל, בחול או באירופה, לא יודעת אם יצא לכם, אבל אם אתם באים לשבת בריטריט של Insight Meditation, של ריטריט של תובנה, משלמים די הרבה כסף, זה המחירים האירופאים, גם אף אחד לא עושה קופה על אף אחד, אבל ככה זה עולה. רק תמורת החדר וה... כן, והאוכל ועוד טיפה הוצאות של ארגון, ויוצא סכומים כאלה שמה שקרה, במיוחד בארצות הברית, המעמד שיכול להגיע לריטריטים הסוג הזה הוא בדרך כלל אנשים בגיל 50 פלוס, שהם כבר די מבוססים ואחלה. ומורים שמגיעים לפה מחול, רואים פה משהו אחר לגמרי בסנגה. רואים קשת של גילאים. זה די מדהים. ולא רק של גילאים. זה מאפשר לאנשים שהם, לאמהות חד-הוריות, לאנשים שבדיוק נמצאים במקום לא פשוט מבחינה כלכלית, לכל מיני תחנות כאלה בדרך שכולנו מועדים להן. מאפשר לבוא, מאפשר להגיע. וזה מקסים. אנחנו אף לא יכולים לדעת מה ריטריט אחד קטן יכול לעשות בחיים של בן אדם. ולכן זאת כלכלה רדיקלית. היא לא מחשבנת את החישובים הרגילים של התן והכך. והרבה אנשים שמגיעים לריטריט ויכולים לתת פחות, כן, מהעלות המשוערת של אוכל וכלכלה, אחר כך מוצאים את עצמם חוזרים שוב ושוב, אולי תורמים דרך שירות, אולי מתישהו המצב הכלכלי משתנה, מתהפך, ואז אפשר גם לתת גם למישהו אחר. זה קורה הרבה. לי הייתה תקופה, אומרים לעצמו שישבתי ולא היה לי לתת, והנה עכשיו אני במקום אחר, ונורא יפה. זה ממש נשימה מאוד מאוד ארוכה, ותכלס, יש מבחן התוצאה. זה עובד. אנחנו פה יושבים בזכות, וחשוב להגיד את זה, אנשים שישבו בריטריטים קודמים, ושמעו שיחה כזאת והשאירו דנה לתובנה, והופ, זה ממשיך. האוכל הגיע, הכל בסדר. לא חושבת שהריטריט שלו היה באוכל. ריטריט הבא, יום כיפור. הולכים לצום. אבל יהיה גם אוכל למי שרוצה, אל תיבא. אז זה ככה המקום הזה של תובנה, ואנחנו כמובן המורים, כמו שהזכרתי, אירן ואני יושבים בשמחה על ברכיה של המסורת הזאת, מלמדים בצורה הזאת כבר הרבה מאוד שנים. שנינו התחלנו ללמד באותה שנה, כבר די הרבה זמן, 2005? 2004? זה קיצור, מזמן. וזאת זכות גדולה, אני רוצה להגיד פה. לחיות בצורה כזאת שמה שנקרא בסופו של דבר כסף שמקיים אותי בחיים עם כל מה שזה אומר, הדלק, האוכל, הבית וכולי וכולי וכולי, וכל מה שאני עושה בעצם מגיע מנדיבות לב של אנשים שהדרמה נגעה בהם והם נותנים מתוך המקום הזה. אז אני רוצה להזמין אתכם להתחבר לאיכות של נתינה שמביאה שמחה. לא להתחבר לאיכות של הקיבוץ. לא להרגיש את החובה הזאת, של המועקה הזאת, של הנה מדברים על כסף, עכשיו זה לא רוחני. זה ממש לא זה. זה ממש לא כזה. להפך. אז תודה על ההקשבה.
גם אותי שומעים מאחורה בלי מיקרופון? אני אומר עוד כמה מילים על הדנה, ואז אוסיף גם כמה מילים פרקטיות לגבי איך מתנהל כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו דנה כאן. אני אפתח אולי להתחבר לדברים שלילה אמרה בסוף על תחושת החסד הגדול, לחיות בדרך הזאת, לחיות בדרך הדנה, לחיות בדרך שבה הצרכים, צרכים כאדם, כאיש, כבעל משפחה, מגיעה מתוך נתינה של אנשים, מתוך נתינה חופשית, לא מתוך איזשהו מקום של תן וכך. באיזשהו אופן, אחד הדברים הדומיננטיים שאנחנו פוגשים כאן בריטריט זה זרימה בלתי פוסקת של דברים. זה יכולים להיות הרבה מאוד היבטים לא קלים של חיי העולם הפנימי, וחלק גדול מזה עסקנו כאן גם בשיחות, בהרבה מאוד מפגשים אישיים וכל מיני דברים שעולים מבפנים, זרם כזה של אנרגיה של התנגדות או של הערכה עצמית נמוכה או של הרשימה הזאת אינסופית. ובו בזמן הזרימה היא הרבה פעמים גם עם היבטים מאוד יפים ונשגבים של החיים, ובאיזשהו אופן נתינה היא אחד ההיבטים האלה. הראייה של דנה היא ראייה שמבקשת לשחרר את המקום של נתינה מהמקום של מה יש לי, מה יש לך, בואי נראה אם אנחנו מגיעים לעמק השווה. והמקום שבו בעצם רואה את זה שנתינה כל הזמן זורמת. כמו שלילה נגעה בדברים שלה, כל כך הרבה נתינות קטנות. בינינו, קבוצה של אנשים שלא עשתה כלום בתוך הימים האלה של הריטריט. יצא לי כבר לספר לכם שהייתי בקיץ בתאילנד, נכון? אז בימים ההם פגשתי שם איזשהו בחור והיו לי איתו שיחות נורא מעניינות. הוא קצת סיפר לי על משהו ששמעתי עליו לפני כן, אבל לא ידעתי עליו כמעט כלום, שקוראים לו ביטקוין. מישהו שמתעסק בזה מאוד, והיא קצת עשתה לנו הרבה מאוד שיחות, גם שהוא הסביר לי הרבה יותר איך זה עובד, וגם מעבר. עכשיו, ביטקוין בעצם באופן עקרוני זה איזשהו מטבע אלטרנטיבי, מטבע אחר, כסף. כסף אבל שאין מאחוריו אף אחד, שום דבר, שום מדינה שמנפיקה אותו או מוציאה אותו או ערבה לו. ההיווצרות וההיוולדות של הרעיון הזה שבעקבותיו נוצרו עוד ועוד מטבעות אלטרנטיביים שכאלה, היא בעקבות חקירה חקירה וברור, והעובדה שיותר ויותר אנשים, נושא שמאוד עניין אותי ב-10-15 שנה האחרונות, הבינו שבעצם כסף, כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כסף, הוא כל כך דומיננטי בחיים שלנו, בעצם יושב על אמון. כל הזה שאנחנו חשים כלפי כסף יושב על האמון שלנו, שלצורך העניין, שהנייר הזה נוכל לקחת אותו לאיזשהו מקום אחר, ויתנו לנו תמורתו, יסכימו לקבל ולתת לנו תמורתו מגורים, אוכל, סמארטפון, מה שזה לא יהיה. אנחנו אולי מכירים את זה כשאנחנו נמצאים באיזה ארץ נידח, תאילנד כזה, ונשאר לנו ניירות כאלה, ועולה בנו המחשבה, עוד יום זה סתם יהיה ניירות, כי אף אחד לא ירצה אותם. ומתוך כך, בעצם נוצר המקום הזה, וזה די מדהים. ביטקוין למשל מתגלגלים לו מיליונים של דולרים בעולם. אף מדינה לא מעורבת, אף כלכלה רגילה לא מתעסקת. ובכל אופן עוד ועוד אנשים ניגשים, נותנים אמון, מוכנים לקבל, נותנים, ופתאום צומח לו איזשהו משהו חדש מתוך רעיון. באיזשהו אופן הכלכלה העתיקה הזאת של הדנה, הכלכלה של הלב, היא בדיוק יושבת על אותו מקום, על המקום הזה של אמון, שאליו רק מתלווה גם הכוונה הטובה, הכוונה שעם מה שנכנס לכאן, אנחנו בעצם נאיטיב, ניצור עולם טוב יותר. באיזשהו אופן, כשתובנה מציעה את כל מה שהיא מציעה כאן, שעליו בצד השני, מוגשים לחשבוניות, מאנדור, על הלינות, או מסיתונאי המזון עבור האוכל, היא נותנת אמון. נותנת אמון בכך שהאנשים שמשתתפים ויהיו חלק, יהיה בהם את הרצון לתת, ותהיה עוד זרימה שתאפשר לזה להמשיך לקרות. אנחנו המורים נותנים בכם את האמון שתיתנו, ומתוך הנתינה שלכם היא מאפשרת לנו להמשיך להיות אמון, לקיים את המשפחות שלנו, להמשיך להקדיש זמן, עוד ללמוד, עוד לחקור את הדרמה. אתם נותנים אמון בתובנה שתדע להסתדר עם מה שאתם מספקים. אתם נותנים אמון דומה בנו, שעם הנתינה שאתם נותנים אנחנו נדע עם זה לכלכל את החיים שלנו. אתם נותנים אמון שאנחנו, השימוש שנעשה בזה, וזה אולי אחת הנקודות המשמעותיות של האמון הזה, שנעשה בזה שימוש ראוי, שהנתינה כאן, ושוב, כמו שלילה אמרה, זה לא המקום של רגע רגע, מה קיבלתי ומה אני אמורה לתת כנגד. העבר היה. אלא שהנתינה היא בעצם הזרמה של אנרגיה שהולכת הלאה. הולכת הלאה למקומות שאנחנו רוצים שהאנרגיה שלנו תזרום אליהם. אז איך זה הולך? עוד כמה דקות כאשר תצאו מהאולם, אתם תוזמנו ללכת ל... איפה שסף ומיכל הולכים עכשיו להתכונן אליכם, אל חדר האוכל. בחדר האוכל אתם תראו כמה השולחנות. קודם כל אתם תראו שולחן שיש עליו מין את הסקיקי בד האלה, אתם זוכרים אותם? לפני כמה ימים? ששמתם שם את החפצי ערך שלכם, אז קודם כל תיגשו לשם, תפשפשו ותראו אם זה עוד שם, זה עוד שם, המציאות שלכם. אתם מוזמנים לפתוח, להוציא את הארנק, יש שם עוד משהו, אותו תשאירו בשקית, עד מחר. אחר כך ישנם בעצם שני כיוונים לכוון אליהם את הנתינה, שכיוון אחד זה של תובנה שנושאת בכל ההפקה והארגון של הקורס, וכיוון אחד זה עבורנו המורים לילה ואני. תובנה, ישנם שני שולחנות, או שולחן אחד, אבל תראו שם שני תורים. תור אחד, שהוא בדרך כלל הארוך יותר, הוא תור של תרומות בכרטיס אשראי. כל מי שרוצה לתת בכרטיס אשראי, עומדים בתור, מיינדפולנס, סבנות, ומה שקורה לאט לאט זה זז, קצת יותר לאט מהתור לאוכל. כשמגיעים, אומרים למי שנמצא שם כמה רוצים, מעבירים את הכסף במכונה, מוציאים לכם קבלה. התור השני מיועד למי שרוצה לתרום בצ'קים או במזומן. גם שם הוא מתנהל לאט לאט, בקצה השני יושב מישהו ויוציאו לכם קבלות. אפשר, אז כמו שהבנתם, לתרום בכרטיסי אשראי, אפשר בצ'קים, אפשר גם בצ'קים דחויים או בכמה צ'קים, אפשר גם במזומן. הקבלות האלה הן לא קבלות שהן מוכרות לצרכי מס, למי שקשור לאיזה שהם ארגונים שעושים להם הקלות מיוחדות במס הכנסה על תרומות, אבל הן כן מוכרות לכל מי שעוסק באיזשהו מקצוע, בדרך כלל מקצועות טיפוליים, שהשתתפות בריטריט מדיטציה יכול להיות מוכר עבורו. שולחן אחר שעליו יש מין קופסה גדולה, אני מקווה גדולה כזאת, זה קופסה של תיבה של תרומות לנו המורים. שם אתם מוזמנים לגשת ולהכניס, לשים את מה שאתם מבקשים לשים. הרבה מאוד פעמים אחרי שיחה כזאת ניגש אליי איזשהו מישהו ותופס אותי על השביל ואומר, כן, ערן, בסדר, זה נורא יפה הדנה הזאת, וזה נהדר שלא אומרים כלום וזה, אבל תגיד, כמה שמים? אני מאוד אוהב את התשובה שפעם שמעתי את המורה שלי, מורה שלנו, וחבר כריסטופר, אמר למישהו שהיה לידי ושאל אותו את השאלה הזאת, הוא הסתובב אליו ואמר לו, מה תקרת כרטיס האשראי שלך? זה לגמרי לגמרי שלכם, וזה לגמרי חלק מהתרגול, לראות בתוך המקום את התנועות הפנימיות שעולות, את הרצון לתת, את התחושה כמה יש לי או כמה אין לי, או האם זה בסדר, לראות את כל התנועות האלה ולהתחבר אל משהו בתוך כך שמרגיש מדויק, משהו שאתם מרגישים שלמים איתו. תרומות למורים אפשר לתת במזומן, אפשר בצ'קים, בצ'קים תשאירו בבקשה פתוחים, לא בסכום, אלא בשם, אנחנו אחר כך נכתוב, כשאנחנו נסדר את זה בינינו. מישהו שמרגיש פתאום שאין לו מספיק מזומן ואין עליו בכלל צ'קים, יש אפשרות, קצת פחות נוחה, אבל היא אפשרית לתרום גם בכרטיסי אשראי. במקרה כזה תשאירו פתק, ובפתק תכתבו שם, סכום התרומה שאתם רוצים וכתובת מייל. אפשר גם עכשיו, לאחרונה, מאז תאילנד, לתרום בביטקוין. אם יש מישהו ש... פעם מישהו שאל אותי את השאלה הזאת, לא ידעתי מה זה. אנחנו לא מוציאים קבלות כאן מיד, אבל אנחנו מוציאים קבלות ואפשר לקבל את הקבלות מאיתנו. אז אם אתם רוצים שאני אשלח לכם, תכניסו לאותה תיבה את השם שלכם, את הסכום שתרמתם, אם זה היה בצ'ק, אם זה בצ'ק או במזומן, ואת הכתובת למשלוח, ונשלח אליכם. עוד דבר, ליד השולחן של התורות של הקבלה ישנו עוד שולחן של תובנה. בשולחן הזה ישנה גם אפשרות למלות הוראות קבע. הרבה אנשים שמשתתפים בריטריטים או בפעילויות של תובנה רוצים ורוצות לתמוך במה שקורה בתובנה, לאו דווקא באופן ישיר לריטריטים, ומבקשים לתת הוראות קבע. מבחינת העמותה זה סוג של איזשהו עמוד תווך, זה הדבר היחידי, זאת אומרת, בתוך השנה שיש לגביו איזושהי ודאות, סכום כסף שנכנס מתוך משהו קבוע, ככה קוראים לזה, הוראת קבע. והרבה מאוד אנשים שנותנים הוראת קבע מוצאים את זה כאיזשהו צינור להיות בקשר, גם אפילו דרך הדף הזה של הוויזה, עם המקום האחר הזה של תובנה ושל הדרמה. באותו שולחן מונחים גם מין קלסרים קטנים כאלה. קלסרים הקטנים כן מתכתבים עדיין עם השאלה הזאת, אבל כמה לתרום? אוקיי, אתם המורים, בסדר, תקרת כרטיס האשראי. אבל תובנה, אנחנו לא מבינים בכלל בדבר הזה, והיינו רוצים למשל לתרום תרומה שתאפשר למישהו לעשות קורס, או לשני אנשים, או לעשרה. היינו רוצים איזושהי... אז מה שמופיע בתוך הקלסר זה איזשהו חישוב של העלויות, שם גם למען השקיפות. אין שום צורך, אין שום חובה, אף אחד don't feel obliged. פה בזמן, אם מישהו מרגיש שיש בו את הסקרנות והרצון לדעת, תרגישו לגמרי לגמרי חופשי, שקוף.